נעבור לאלה של הדיבור. ארבע זה שקר.
זון מה?
מה זה שקר? זה להשאיר אצל הזולת רושם מוטעה במודע. זה יכול להיות בדיבור, זה יכול להיות בשפת גוף. אמרתם משהו, הם חוזרים על הדברים שלכם משובש, ואתם לא מגיבים. אתה משאיר אותם עם רושם מוטעה ולא עושה עם זה כלום. לפעמים אתם אומרים והם לא הבינו אתכם נכון, וזה קורה בלי סוף, נכון? עניין אחד שאתה לא יודע, ועניין אחר שאתה יודע. כשאתה לא יודע זה לא שקר, כשאתה יודע זה שקר.
אם היכת להסביר, כמו
שאני אסביר, אתה רואה שאתה לא... ואת מצידך עושה כמיטב יכולתך, שכתוצאה מהמפגש איתך, אנשים, הרושם שהם יצאו, זה יהיה בדיוק איך שאת התכוונת. לא תמיד תצליחי, כמובן. לפי הקרמה. אבל את עושה את המעמד שלך. גצן קאפה אומר שיש מצבים ששקר יכול להציל חיים או למנוע סבל גדול, ואז זה בסדר. פיקוח נפש מצדיק לפעמים. מישהו בא, דופק לכם חזק על הדלת ואומר, תזכיר אותי בארון, ואתם שמים אותו בארון, וחמש דקות אחרי זה בא השודד או מישהו שרוצה לרצוח, אומר, ראית את מוישה? אומר, לא. וזה בסדר, הצלתם את חייו וזה בסדר. אז פיקוח נפש לפעמים דוחה כאן. זה גצן קאפה אומר. יכול להיות מצב שאתם משקרים, וכתוצאה מהשקר נראה שאתם זוכים לאיזה טובת הנאה. אתם מרמים מישהו ומקבלים יותר ממה שמגיע לכם. אין קשר. אם יש לכם טובת הנאה, זה בגלל שבעבר עשיתם למישהו טוב. אם עכשיו שיקרתם, בעתיד ירמו אתכם. לא יכול להיות ממעשה שלילי שתצא הנאה. הם יכולים לקרוא בסמיכות זה לזה, אבל אין קשר סיבתי ביניהם. אז זאת הטרגדיה הכי גדולה שלנו, כשאנחנו לא מבינים סיבתיות. ולכן אנחנו מרמים. אחרת לעולם לא היינו מרמים. הדבר הבא, תוצאה אישית, לא מאמינים לי. אז עכשיו גם אם שאני אגיד אמת לא יאמינו לי, כי אני כבר שקרנית. הוצאתי לי שם. אחרים כל הזמן מרמים אותי. יכולה להיות תוצאה של השלכה, כמו שאמרנו שאני מושלכת למקום שיש בו הרבה פחד. שזה יכול להיות הרבה פעמים לעולם בעלי החיים. תוצאה סביבתית, השיתוף פעולה עם אנשים אחרים לא מצליח. איפה שצריך שיתוף פעולה זה לא עובד. זה אפילו יכול להתרחק מכם עוד טפח, קרמה קצת יותר חלשה, אנשים במקום העבודה שלכם לא מסתדרים זה עם זה. הם לא מצליחים לעבוד ביחד אחד עם השני. או אתם עובדים באיזה מקום שאנשים מרמים אחד את השני, או חיים במדינה שיש הרבה רמאות, או שאתם חיים בפחד. הפרנויה באה מזה שאתם השארתם רושם מוטעה במודע. אתה חי בסביבה שמפחידה בין השאר, זו תוצאה סביבתית נוספת של שקר. חמש זה דיבור מפלג.
טראומה.
דיבור מפלג זה כל מה שאתם מוצאים מהפה שגורם לאנשים להתרחק זה מזה. זה יכול להיות השמצה, זה יכול להיות הוצאת דיבה, זה במקרים הגסים. אנחנו אומנים בזה, כולנו, אנחנו אומנים בזה. זורקים איזה רמז, אפילו הברה או אפילו הבעת פנים. א' בא ומספר לי נפלאות על ב' ואני אומר, אני לא יודעת. כבר פילקתי. יש לנו טבע נורא. אם כתוצאה מזה אנשים מתרחקים זה מזה, אתם תסבלו.
אז עדיף לא להגיד.
לא להגיד משהו שמפלג.
זה לא שאתה משקר. איך יודע שבן אדם זה יכול לגרום רע לבן אדם?
את חייבת למנוע עוולה. זה אם את בטוחה שזה הולך לקרות. את בטוחה שהוא יזיק? תיזהרי. הרבה פעמים אנחנו משתמשים בזה כאמתלה, מאוד צריך להיזהר. אולי פשוט יש איזה יצרה כזה שמפלג. זה בא לרסן את היצרה שלנו. דרך אגב, אני תמיד אוהבת את מה שהרמב״ם אמר לגבי יצר הרע. אתם מכירים את האמרה שלנו? אומר, אל תשבור את יצר הרע, כי אחרת יהיו לך שניים. צריך לרסן אותו, לא לשבור אותו. הרבה פעמים זה משהו מאוד מעודן ומרומז, צריך מאוד מאוד להיזהר. זה נגע עמוק עמוק, וזה ייקח זמן לבאר אותו, אז תהיו סבלניים עם עצמכם. עצם זה שאתם מתכוונים לבאר אותו, מתחיל לבאר אותו. ויכול להיות שתיכשלו הרבה פעמים, כי הדפוסים שמה והתנאיות שמה, ויכול להיות שתגרמו לפילוג בין אנשים, ואחרי כמה זמן תשימו לב ותצטערו על זה. זה בסדר. זה נקרא שנפלתם, ואז איך אומר שנתידבה, נחלתם תבוסה בקרב, אבל לא במלחמה. את הקרב הזה הפסדתם, עכשיו אתם קמים, מתנערים וממשיכים במלחמה. על המיין שלכם, על הנגעים שלכם. ההתבוננות הזאת והחרטה פועלים כאנטידוט. בהדרגה בהדרגה תעשו פחות מזה. תוצאה אישית, אתם נשארים לבד, אתם מאבדים חברים בקלות. אנשים שמפלגים בין אחרים נשארים לבד. תוצאה אחרת, אנשים סביבכם כל הזמן רבים אחד עם השני. יש מחלוקות כל הזמן סביבכם. אתם יצרתם את כל המחלוקות סביבכם. כל האנשים המתקוטטים שאתם מכירים, אתם יצרתם אותם. ואנשים סביבכם יש להם אופי בלתי רצוי, אופי תוקפני. תוצאה סביבתית. תוצאה סביבתית מדיבור מפלג. נפערות תהומות, אתם רוצים לעבור ממקום למקום, יש תהום, חושב, אי אפשר לעבור. אנחנו גורמים את כל אסונות טבע. תהומות, קרקע מאוד קשה למעבר, הרים ופקעות, סלעים, תעלות, קשה לעבור. ופחד, הרבה פחד. פעם הייתי בבז'רפני בקליפורניה, במרכז בודיסטי, שלמה זו פעם מלמד שם לפעמים, והמקום הזה נמצא בתוך היער של הרדוודס, פיער מאוד יפה, עצים מאוד גבוהים, ויש דרך אפר שמובילה למקום, דרך תלולה. יורדים גשמים והדרך הזאת משתבשת. והסיפור הוא שירד איזה גשם רציני וממש הפך את הדרך לבלתי אווירה, והיה צריך סכום כסף מאוד גדול לתקן אותה. זה מרכז בודיסטי למי יש אלפי דולרים לתקן את הדרך. ואנשים פנו לגשם מייקל וביקשו איזה צע ממנו, מה לעשות? והוא אמר, תישבו קרעים בתוך הסנגה, מחלוקות בתוך הסנגה. תעשו ישיבה ותעשו שלום בית בתוך הסנגה. חודשיים אחרי זה, העירייה שם במקום הקציבה 40 אלף דולר ותקנו להם את הדרך. זה עובד בצורה לא צפויה. השלכה של דיבור מפלג, תלוי ברמה שלו. זה יכול בפירוש, יש מדורים בגיהנום שהם כאלה. איפה שמתנפלים עליך בעלות, זה יכול להיות כזה. זה תלוי ברמה שלו. או את יכולה להיוולד אולי כבן אדם, אבל בסביבה שיש בה הרבה מחלוקות ומריבות וכך הלאה. או מלחמות או מאבקים. או לקיום שהוא מאוד בודד, בלי חברים. וזה יכול להיות בכל אחד מהמקומות האלה. כי אני כל הזמן הרחקתי אנשים, אז הם התרחקו ממני. אם אתם מכירים אנשים לאורך שנים, אתם יכולים ממש לראות את הדברים האלה בפעולה. אז אתם יכולים לעזור להם. ככל שאתם מבינים את זה יותר, אתם יכולים לעזור להם. בין אם זה יצן בכיוון הנכון, ובין אם בהתנהגות שלכם. אתם יוצרים אותם. הבא אחריו. דיבור בוטה וגס, ופה הכוונה קללות, או סרקזם, או צעקות, או גערות, או דיבור עם כוונה לא טובה, ועם אפקט שלילי, משהו שפוגע. מה התוצאה האישית של זה? אנחנו שומעים הרבה דברים לא נעימים, אלבונות, חרפות, קללות, אנחנו נשמע אותם חזרה. אנחנו שומעים הרבה צלילים צורמים, הרבה צרימות, ותוצאה מזה. את כל זה אפשר לדבר בלשון חיוב. אם אנחנו מקפידים על דיבור נעים ועדין ומתחשב, הצלילים סביבנו יש ציפורים מצייצות ותהיה מוזיקה נעימה, והשכנים שלנו יאהבו בדיוק את המוזיקה שאנחנו אוהבים וכך הלאה. את כל זה אפשר לנסח בשפת חיוב, היום נעשה את זה בשפת שלילה. בנוסף לזה, אנשים מדברים אליכם, זה נשמע לכם כאילו שהם באים לריב איתכם. אנשים פונים אליכם ואתם קולטים את זה כאילו שמנסים להתחיל איזה קטטה.
אפשר להגיד, סדר של יושב בסדר.
סביר לזה, תנועה, שאתה, בוא, תחבן. אני חושב שזה, לא יודע, מה עשו, אצל אנשים זקנים, אם הם זוכים להרפות ימים, הרבה פעמים הקרמות האלה מתבטאות עוד בחיים האלה. הוצאה סביבתית, בנושא של הקרקע סביבכם, כמו ששם היה תאומות ומאמורות וסלעים, פה יהיה לנו הרבה קוצים או גזעים של עצים שחוסמים את הדרך, או אבנים חדות, או זכוכית שבורה, דברים קשים. הקרקע היא קשה למעבר, הכל קודר, אין נחלים, מדברי, יבש, מורעל, קרקע מורעלת, בוערת, חמה, כמו סדום ועמורה. שבע זה דיבורי סרק.
נקל.
מה זה דיבורי סרק? בדיחות חסרות טעם, סתם פטפוטים, להעביר ביקורת על אנשים, להתלונן, לילל, לדבר מתוך מוטיבציה של להשיג משהו, רכילות על פוליטיקה, על ספורט, על שחקנים, שחקניות, פשוט להשמיץ אנשים, לרחל על הפרקטי של אחרים, הפרקטי שלו לא כל כך טוב, לשפוט פרקטי של אחרים. והכי גרוע זה להגיד תפילות ללא כוונה, סתם פזז אבל המים במקום אחר. חשוב מאוד בנושא הזה איך אנחנו מדברים על דרמה ועם מי ומתי. כי דרמה היא נושא מאוד קדוש. מה עושה אותו קדוש? לא בגלל שבודה אמר אותה, אלא בגלל שהיא מביאה להערה ומוציאה מסבל. זה מה שעושה אותה קדושה. בגלל שהיא יכולה להוציא אנשים מסבל, אז היא קדושה. אז צריך לדבר עליה באווירה נאותה, באווירה של כבוד, לא באווירה של סרק, לא לדבר דרמה בפני אנשים שלא מכבדים דרמה, או לא מכבדים אתכם כשאתם מדברים עליה. למעשה יש כללים למורים לא ללמד אנשים שלא מכבדים, שמתייחסים באי כבוד. כשמגיע לטנטרה בכלל, אסור אפילו, יש אנשים שאסור ללמד אותם. למרות שיש גם נדרים שאסור למנוע דרמה מאנשים שמעוניינים בה, אבל אם הם לא מראים כבוד, אז אסור ללמד אותה. זה יכול לגרום להיעלמות של דרמה מעולם, אחת התוצאות. אם אנחנו בודיסטווה ורוצים לאמן את עצמנו להביא ברכה לאחרים, אנחנו צריכים ליצור איתם יחסים. אז לפעמים יש מקום לשיחת חולין כדי ליצור יחסים שבהם אתם אחרי זה תוכלו לעזור להם עם דרמה. אז לא כל דיבור על מזג האוויר הוא פסול. ולפעמים שיחה ידידותית לקשור קשר היא מועילה, אבל אתם צריכים לשים אותה בקונטקסט, לא בשביל הנעת הפטפוט, אלא כדי להביא ברכה לאותו בן אדם, או לפעמים להשאיר את האווירה נעימה, יש לזה לפעמים טעם. אבל המוטיבציה חשובה. דרך אגב, שאומרים דיבור סרק, זה לא רק דיבור, זה גם קשור בהתנהגות סרק, זה לשבת שעות מול הטלוויזיה, או לקרוא הרבה זמן עיתון, מכל הצדדים, עוד פעם ועוד פעם, עוברת שעה, אני שואלת מה קראת בעיתון. לא זוכר, אבל ביליתי שעה בלקרוא. כאלה דברים. תוצאה אישית, תוצאה הראשונה זה שאנשים לא כל כך מקשיבים לכם, לא כל כך מעוניינים במה שיש לכם להגיד. גם אם יש לכם משהו חשוב להגיד, הם לא מעוניינים במה שיש לכם להגיד. אתם יושבים במקום עבודה ויש ישיבה, ולכם יש הצעה מדהימה, והבוס מקשיב לשנייה שמדברת שטויות. זה תוצאה מדיבורי סרק בעבר, מדיבור ועיסוק שהוא חסר משמעות. אז לא כל כך מתחשבים בדעתכם ולא מתעניינים במה יש לכם להגיד. עוד תוצאה אישית זה חוסר ביטחון עצמי. אם אתם עוסקים הרבה בעיסוק חסר משמעות, אתם מאבדים ביטחון בעצמכם. הערכה עצמית נמוכה. הרבה פעמים זה קשור בלזרוק הבטחות שהם בכלל לא מתקיימים לקיים אותן, סתם מדברים. אומרים משהו בלי להתכוון, או שאומרים ולא תורכים לקיים. המילה היא מאוד חשובה. כל מילה צריכה להיות, עד כמה שאתם יכולים, בעלת משמעות, בעלת כוונה, ולעמוד מאחורי המילה שלכם. ואם אתם לא יכולים לקיים, אל תבטיחו. תוצאות סביבתיות כאן, מה שאומר ג'יסון קאפה, על סמך סוטרות כמובן, הוא מסתמך על סוטרות, כל מה שהוא אומר. פירות לא צומחים, או שמפשילים בזמנים לא נכנים, השורשים של הצמחים הם חלשים, אין לדברים רגליים, כמו שלמילים שלכם אין רגליים, בעברית זה יפה. אין פארקים, אין מקומות נופש. מציאת מקום נופש מאוד קשור לכמה אתם חיים באופן משמעותי. זה קשר ישיר לכמה משמעות יש בחיים שלכם. אחת התוצאות הסביבתיות של זה, זה שאין בסביבה שלך בריכות, אין מקומות להינפש בהם, ויש הרבה דברים מפחידים. אני חושב שהיה טוב אם היה לנו עוד שיעור לעשות את הצד החיובי של זה. זה היה מדליק אתכם. צריך לעשות גם את הצד השני, אבל אתם כבר יכולים, אחרי שקראתם את זה, אתם יכולים פשוט לקחת ולכתוב את ההפך. ויש הרבה מזה אצל רזיה, אז תקראו. אז פה הפסקנו עם נדרים של הדיבור, ובחשף אלה זה נדרים של התודעה, כי זה בינכם לבין עצמכם. הם כולם במחשבה. 8. חמדנות.
נפסם.
זה כמו בעשרת הדיבורות, לחמוד מה שלא שייך לכם, לרצות רכוש של הזולת, או לקנא בתכונות שלהם, או באינטליגנציה שלהם, או ביופי שלהם, או בבריאות שלהם, או בפתילה שלהם, או בהישגים הרוחניים שלהם אפילו. אם אתם הולכים ומתקנים בהישגים הרוחניים שלהם, אתם צוברים את הקרמה הזאת.
מה ההבדל בין חמדנות והערצה לבין הערצה?
הערצה היא חיובית. חמדנות זה, למה אני לא יפה כמוה? והרצה זה וואו כמה שהיא יפה.
אבל את מתפעמת.
לא, את מתפעמת. והכל תלוי בכמה בורות או כמה חוכמה זה בא. אם את מבינה שאת רואה מישהו יפה, כתוצאה מהמעשים הטובים שלך, אני אומרת וואו, בטח עשיתי דברים נפלאים שאני רואה כזה מראה יפה. עזרתי למישהו להיראות טוב בעבר, ואז אני רואה דברים יפים. וכשאני באה מתוך בורות, אני אומרת, טוב, יפה, יפה, למה אני לא יפה ככה? את מבינה? זה בא מקום אחר לגמרי.
אבל אני חושבת מישהו, איזה בחור יפה טוב, כמה שהוא חכם, כמה שיופי לשמוע אותו, הוא נראה אותו רוצה להיות חכמה.
זה נפלא. זה את לוקחת אותו כמורה שלך. את אומרת, אוי, אתה מראה לי משהו שאני הייתי רוצה לשאוף אליו. וזה נפלא. את לא רוצה את מה שיש לו, את רוצה להיות כמור. אז כאמור זה להתקנא בדברים שיש לאחרים, לחמוד אותם, לרצות אותם בשבילי. ופה יש חמישה שלבים. שלבים של חמדנות. מאיפה זה בא? השלב הראשון, קודם כל אנחנו מאוד אחוזים במה שיש לנו, ברכוש שלנו. זה שלי. קודם כל יש לי נטייה להיות רכושנית. זה השלב הראשון. הדבר השני, אנחנו רוצים לצבור יותר מזה, אנחנו רוצים עוד. אני רוצה עוד ממה שיש לי. הדבר השלישי, אני מוצאת שלמישהו אחר יש משהו שאני רוצה. השלב הרביעי, אני רוצה את מה שיש לו שיהיה אצלי. ככל שאתה עושה את זה יותר, זה הופך למשהו שאתה כבר לא שולט בו, זה שולט בך. ההשתוקקות הזאת מניעה אותך אחר כך יותר ויותר לחמוד דברים שלך. אתה אפילו לא מרגיש שאתה נכנס למות של חמדנות. זה הופך לטבע. אבל זה לא טבע מעבר לזה שאני יצרתי אותו. קודם כל יש לי נטייה להיות רכושנית, ואז אני רוצה עוד, ואז אני רואה שלמישהו אחר יש משהו שאני הייתי רוצה, ואז אני רוצה שזה יבוא אליי. מה ששמה אני רוצה פה. לא כמו זה, אלא את זה אני רוצה. ואז אתה נהיה ככה. זה דבר נורא, זה משליך אותנו לעולם הרוחות, לעולם של חוסר סיפוק. ככל שאני מנסה יותר לספק את תאוותי לרכוש ודברים, ככה אני יותר אסבול בעתיד ממצוקה של מחסור. לחיה במקום שאין, ושאי אפשר בכלל לספק. התוצאה האישית תהיה שהאישיות שלי תהיה נשלטת על ידי השתוקקות. יהיה קשה לספק אותי. עוד תוצאה שיקרה, כל מה שאני אצליח להשיג, ילך ויפחת או יתקלקל. אתם מכירים אנשים שכל דבר אצלם מתקלקל? זה הקרמה שמביאה לזה. ולהפך, יש אנשים שמה שתיתנו להם, הם מסדרים את זה. זה ההפך. אז זו תוצאה שהדברים הולכים ופוחתים. התחושה שהכל הולך ופוחת. דברים פחות טובים היום. המוצרים היום פחות אמינים, מתקלקלים בקלות. מי שחי בעולם הזה, זה בא מחמדנות. הפירות פחות טעימים. התותים היום זה לא מה שהיה כשאני הייתי קטנה. בטוח. זה איך שזה קורה. למה שזה קורה? זה בגלל הקרמה שלי. למה אני חיה בעולם שהחקלאים שמים הורמונים בתותים? תשע. תשע זה רצון רע.
נוסם.
ורצון רע מורכב מזה שאנחנו מאחלים רע לאחרים. זה שאני שמחה כשמישהו נכשל. זה שמחה לעד. או כשמישהו קורא לו מזל רע ואני שמחה לעד. מאחלת להם רע. או שאני מאוד תחרותית. זה גם צורה של רצון רע.
יצור כדי להיות
הישגי זה דבר רע? תחרותי. תחרותי יגרום לך צרות, תכף נגיד איזה.
להיות הישגי זה הבדל מתחרותי?
כן, תחרות זה תמיד כנגד מישהו.
זה ביחס לעצמי?
זה משהו אחר.
סרטים שרואים, רוצים לשפוך שלווה קצת, רואים את השטות האלה, עם סוג של החלקה בנת, כל מיני
שטויות. היא אומרת למשל, היא רוצה להירגע קצת, להתבדר קצת, והיא רואה סרטים כמו מישהו מחליק על קליפת בננה וכולם צוחקים. צרה חולה, כי את בעצם צוחקת כשמישהו נכשל. אם יש לך איזושהי תבונה, ואם את מבינה השלכות קרמיות, את תעברי לערוץ אחר. ותתפללי שיש ממש יותר. אנחנו מסתכלים בטלוויזיה, ומה? רוב הסרטים? זה אלימות. והכל מוטבע. אנשים אחר כך מתווכחים, זה משפיע או לא משפיע על התודעה שלנו? מישהו עושה חשבון, ילד שמגיע לגיל 18 כבר ראה 200 אלף סרטים של אלימות, זה משפיע או לא משפיע?
יש לה גיאוגרפית,
רואה
סרט נורא יפה.
לפעמים אני רוצה נורא ככה פשוט לנוח, להתעבר. אם אני מוצאת קונצרט, אני מקשיבה לפעמים לטלוויזיה, בפאבליק יש קונצרט. לפעמים מביאים את ויין דייר, הוא אומר, come back to the source. יש יוצאים מן הכלל. את יכולה להסתכל בסרטי אלימות, ולראות בכל המפלצות שמופיעים שמה, את הנגעים הרוחניים שלך, ואת הורגת אותם שם. את יכולה לעשות את זה, אבל זה בתנאי שאת עושה את זה ככה. ואז את הולכת ועוקרת את הנגעים שלך, לא את האויבים בשר ודם. אז מה אמרנו שזה רצון רע? אמרנו שזה שמחה לעד, כשמישהו נכשל זה תחרותיות, זה מישהו מספר צרות של אחרים ואתם מקשיבים בשקיקה, זה חלק מזה. אנחנו אוהבים לשמוע איך מישהו נפל. כל החדשות, תסתכלו בחדשות. כל החדשות זה איך מישהו נכשל ורימה ונחל והסתבך. זה החדשות, זה מה שהעיתונאים מחפשים. למה הם מחפשים את זה? כי זה מה שאנחנו רוצים לשמוע.
אם אנחנו נכשל בחדשות, אז אנחנו ממלאים רצון רע.
מה יוצא לך מזה ששמעת את כל זה? גם הגבילית זמן בצורה שלא מועילה שום דבר, וגם חיזקת את הנטייה הזאת שיש בכולנו, כי זה בעשרת הראשונים. יש את זה בכולנו. לכן אנחנו עוד בסמסרה.
אם אני רואה מישהו שמאוד בוער לי, שהוא מאוד נאחז בחדשות ונורא אוהב את זה, אוהב לרחל, האם אני צריך לא להאחז להרפות, לתת לו להמשיך ככה או ש...
אפשר בעדינות. תלוי איפה אתה נמצא עם אותו בן אדם. אתה יכול להסביר לו את זה, אבל הסיכוי שאם הוא אוהב את הדברים האלה, הוא לא כך ירצה לשמוע דברים ארוכים. יאללה, בוא נעשה טיול בים. תשיח את דעתם. תוצאה אישית, האופי שלכם נשלט על ידי כעסנות. אתם עושים את עצמכם ללא עזרה כשאתם צריכים עזרה. זה הרצון הרע, כשאתם שמחים לאל. כשאתם צריכים עזרה, אין מי שיעזור. אתם כל הזמן מוצאים את עצמכם פוגעים באחרים, גם כשאתם לא מתכוונים. מה שאתם עושים, התכוונתם טוב, יצא רע. או שכל הזמן אחרים פוגעים בכם. אלה תוצאות אישיות. יש עוד, זה לא מרשימה ממצאה. תוצאות סביבתיות, אתם חיים בעולם כאוטי, בעולם של מגיפות ומחלות והרע מתפשט, יש יותר ויותר חדשות רעות, הרבה חדשות רעות, העיתון מלא בחדשות רעות, יש מחלוקות, יש הרבה קונפליקטים, אתם חוששים מפעולות צבאיות, יש חיות טרף מסוכנות, אתם מפחדים מכל מיני רוחות ומזיקים, או מכל מיני גנבים ושודדים, זה התוצאה של רצון רע. אחרון, 10, זה השקפה שגויה.
לוקטה.
בעיקר פירושו לא להאמין לחוקיות של קרמה, לא להאמין שיש קשר בין מה שאתם עושים למציאות שלכם, לא להאמין בסיבתיות בצורה נכונה, זה בעיקר. זה קשור בלא להאמין בגלגולים וכך הלאה, כי אז אתה אומר צדיק ורע לו, סימן שלא צריך להיות טוב. עוד שתמיד זה הולך לפי הפוקיות של קרמה, אבל לפעמים לאורך גלגולים. לא תמיד אתם יכולים לגלות את הסיבה באותם החיים. תוצאה אישית. תוצאה אישית כאן זה טיפשות. שקפה שגויה גורמת לטיפשות. אם מישהו נולד מפגר למשל, תוצאה של השקפה שגויה. או שבמשך אותם החיים אתם הולכים ונהיים יותר ויותר טיפשים. סניליות. אז אתם רוצים לא ליפול לשם, זה לגמרי פונקציה של השקפה לא נכונה. אתם עצמכם דוגלים בהשקפות שפוגעות בזולת. מספיק, בואו נהרוג את כולם, או בואו נזרוק את כולם לים. אתם נוטים להיות אנשים לא ישרים. אני יכול להוסיף פה, אתם לא יכולים למצוא צדק. אתם יכולים למשפט, ולמרות שאתם לגמרי צודקים, השופט פוסק נגדכם. זו תוצאה של השקפה שגויה. למה זו תוצאה של השקפה שגויה? לא מבינים היטב סיבתיות, ואז העולם מתנהג בצורה לא הגיונית. תוצאה סביבתית, אתם חיים בעולם שבו המקור הכי חשוב לאושר הולך והידרדר, הולך ודואך, כמו הידע של הבודה. המקור לאושר, שזה הדרמה, הולך ונעלם מן העולם. אנחנו חיים בעולם שהדרמה פוחתת, למרות שכרגע נראה שיש עלייה, אבל זה משהו שהוא מאוד זמני והוא מאוד מקומי. אז אנחנו בשעת כושר כזאת שלא תחזור על עצמה. אנחנו חיים בעולם שבו אנשים חושבים שדברים שגורמים סבל הם בעצם נחמדים. חושבים שסרטי אלימות זה דבר נחמד. שלהקרין פורנוגרפיה זה דבר נחמד. את חיה בעולם שאנשים מאמינים שדברים שהם פוגעים ולא תיאורים, הם חושבים שהם טובים. הכל הפוך לסדרי העולם. את חיה בעולם שהסדרים שבו הפוכים. כי השקפה שלך שגויה. אתה חי בעולם שבו אין מי שיגן עליך. כי מה מגן עליך? החוכמה בלבך. הביטוי החיצוני זה שאתה חי בעולם שאתה מרגיש חסר הגנה, שאין עזרה. ולסיום, הקרמה של להתחייב, להימנע מן החברה האלה, היא תרגיל בפיתוח תפנית. אתם עושים תפנית, מהדברים האלה שמקורם בהשקפות סנסריות, באי-הבנה. וזה דבר נפלא שאתם יכולים לעשות בשבילכם. ובוודאי ובוודאי אי אפשר להגיע לריכוז מתאים במדיטציה וכל התוצאות שיוצאות מזה, בלי לשמור את הנדרים. כי הדברים האלה כל הזמן יציקו לכם. המסקנה מכל זה, זה להתחיל לשמור נדרים. אנחנו לא יכולים לשנות את העולם סביבנו כמו שהוא עכשיו, כי הוא כבר הופיע, הוא כבר שלה של קרמה ישנה. אנחנו חייבים לעמוד ברמה של הזרעים הקרמיים. וזו המטרה של הנדרים. המטרה של הנדרים לעזור לנו להתחיל לזרוע קרמות טובות ולהפסיק לזרוע קרמות שליליות. ובנוסף לזה אנחנו צריכים ללמוד לטהר קרמות שליליות, שזה נעשה בשבוע הבא. תיכנסו בבקשה לאתר, תסתכלו, יש שם תיאור מפורט איך לעשות את היומן. וזה הופך לכיף, כי אתם יודעים שאתם צועדים עכשיו בדרך החוצה, ותנו לזה זמן, תהיו סבלניים. יש תקופת מעבר שאתם כבר מתחילים להשתנות, אבל עדיין קרמות ישנות מפשילות, כי לוקח לקרמה זמן. תהיה תקופת מעבר שאתם צדיקים שרע להם. אין לנוס מזה. אל תצפו לסיפוק מיידי. תנו לזה זמן, החיים ישתנו, אני מבטיחה. אם תשמרו, אתם לא תכירו את חייכם, בעוד שנה, שנתיים לא תכירו את חייכם, אבל אתם חייבים לשמור, כי אתם הבעלים על הקרמה שלכם. אז עם זה אני הייתי רוצה שתצאו, עם המשפטים האלה. אולי לא אמרתם אותם עם מספיק פאטוס, אבל תוסיפו אותו.
בשעות הארבע בחמה ולבנה היא הדויה ופנימים של כל חסד במלאתה דליבי ירחמה ואגשמה כגן של עדנתיה לליבי ירחנה, הולכה אגישנה, כגן של עדנתיה, מפנו ו... לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו טוב. ידם גורבו רצון הדלק מריאתיה. אותה סייתי זוהר ולפה, יש לי מונה כל החיל הבריאה, מכלולים של חסד וחוכמה, ובכך לא יזכו בגופים נשגבים, אשר משני אלו בנו. ובכך לא יזכו בגופים נשגבים, אשר משני אלו בנו.